השיעור הקודם לפני שבועיים, שראינו את הגמרא מסכת עבודה זרה, וראינו קצת פסקאות מתוך לנוחי הדור של הרב קוק, זכור לכם? בתור, כשבעצם השאלה הייתה, עכשיו אני אנסח אותה, בסדר? נעזוב את השאלה, ננסח את התשובה. התשובה היא שאדם יהודי מאמין ונאמן למוחים תורתו לא מחויב להכחיש בצורה טוטלית כל התנסויות של התגלות אצל מי שאינם בני ברית. גם אדם שנאמן באופן מוחלט למשה ותורתו יכול להגיד שקורים כדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא יכול גם כביכול להחזיק את ידם של עוברי העבירה הללו בצורות כאלה ואחרות. אם נשתמש בלשון הגמרא, אז זה להחליקם מדברים, נכון? אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים אשר תחת כל השמיים, שחז"ל אמרו שמה לתורדה מן העולם. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש לו איזשהו חשבון, ולכן הוא, הקדוש ברוך הוא נהיה משת"פ של העבודה הזרה הזו, בסדר? שמה הגמרא אומרת לתורדה מן העולם, אבל אפשר גם להסתפק ולבוא ולומר, יש לו איזושהי כוונה בזה, זה יכול לקרות, כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון שזה מסתדר לו, לתורדה מן העולם. או אפילו בצורה יותר, אצל הרב קוק מצאנו משהו אחר, לאו דווקא לתורדה מן העולם, אלא מה? לתקן את העולם. אצל הרב קוק זה מופיע אפילו לא לתורדה מן העולם, לא כדי, אלא בעצם אצל הרב קוק זה הופך להיות חלק מהצורך לא להפקיר את החלקים הנכבדים של האנושות לבערות מוחלטת ולאיזשהו ניכור מוחלט לרוחניות, ושבאיזשהו מקום, אם משתמשים בתזה הרמב"מיסטית, ריאליסטית, כלומר, גם של הרמב"ם וגם של ריהל, שהנצרות והאסלאם הם איזשהו הכנה לקראת המלך המשיח, מכירים את הרמב"ם הזה בסוף הלכות מלכים ומלחמותיהם? טוב, אז עכשיו נראה למי יש רמב"ם מוגה. מה? בואו נראה, אתה יותר זריז ממני. בסוף הלכות מלכים ומלחמותיהם. אתה גולש? זה לא מופיע ברמב"מים המצונזרים. זאת אומרת, הרמב"מים הרגילים, העניין הזה לא מופיע. זה כן מופיע ברמב"ם במהדורת מוסד הרב קוק ובכמה מהרמב"מים שתקנו את הדברים האלה. אז מה? פרק י' א' של הלכות מלכים. לא, שם זה לא. לא יודע, מה פה חסר? מה כתוב לך? תקריא לי קצת, אז אני אזכר.
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד השנייה לממשלה הראשונה.
והלאה? לא, אני גם מנסה איזה מאמץ. לא יעלה
על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות.
לא, זה לא טוב שלא יעלה על דעתך, אבל רק שנייה אחת. אני אגיד לכם בדיוק, שנייה אחת, בסדר? תכף אני אגיד לכם. תפתחו את הכוזרי הזה במאמר רביעי. יש למישהו את העווה?
כן.
אז חכה, תכף נגיע אל זה, בסדר? שנייה. אני אסביר לכם למה. שנייה אחת. אוקיי, בסדר. תפתחו במהדורה הזאת בעמוד קוף עין ח', בסדר? צדקתי שבהפניה פה למה... זה רמב״ם הלכות מנחים וחומותיהם י' א' ד'. טוב, בואו נראה לכם איפה זה כתוב בכוזרי, ואז אחר כך נראה ברמב״ם. תראו מה שהולך פה בסוף מאמר, בסוף החלק הזה של מאמר רביעי, שזה חלק חשוב מאוד. בעזרת השם, הלוואי שנגיע לשם. צדקת בעמוד קוף עין זין. זה פסקה כף ג' במאמר רביעי. צדקת בביישך אותנו בדבר הזה, כי אכן כל סבלנו לא עמד לנו עד היום. כאילו אתם עוסק שוב ביחס לעמים האחרים, לדתות האחרות, ואז בעמוד קוף עין ח', ועוד יש לאילו החוכמה נסתרת בשירו אותנו בגלות. כלומר, אתם כל כך, מה יוצא מהגלות הזאת שלכם? אתם זוכרים, הדת המושפלת, שאנחנו בגלות, כל הדברים האלה. אז הוא אומר, יש לאילו החוכמה נסתרת בשירו אותנו בגלות, מעין החוכמה הצפונה בגרגיר הזרע. כן? המשל הוא מגרגיר הזרע, דרך אגב, זה משל שגם קיים ברסג. תכף, לאט לאט. גרגיר זה נופל לתוך האדמה ושם הוא משתנה ונעשה לכאורה אפר מים וטיט, כי הוא מתפרק, וזה קלאסיקה של הבוטניקה של ימי הביניים, שהוא מתפרק לגמרי. ולפי רואה המתבונן בו לא יישאר רושם מוחש כל שום מה שהיה גרגיר קודם לכן, ולאחר זמן התברר כי גרגיר הוא אשר ישנה את האפר ואת המים השיעור מטבעו הוא. זאת אומרת, הוא סופח אליו את כל המינרלים והם בעצם בונים את מה? את הצמח החדש, ובעצם הוא משתלט עליהם, לא הם משתלטים עליו. כאילו שלב ראשון זה נראה כאילו הוא נתון להשפעת האפר והלחות שקיימת בתוך הקרקע, והיא מרכיבה אותו, מלשון ריקבון, ואחר כך הוא מרכיב אותם מלשון הרכבה, והופך אותם להיות צומח. ולמעשה, מבחינת הקלאסיקה של התפיסה הקלאסית, הצומח הוא בעצם הופך דומם לצומח. בסדר? המנגנון שלו הוא יכול לקחת, אוקיי. אז אולי לאחר זמן יתברר גרגזר אשר ישנה את האפר את המים שיהיו מטבעו, והוא אשר יעבירם דרגה עד אשר יתעדנו היסודות, והפכם להיות כמוהו כי הוא הופך להיות צומח. ואז יוציא קליפות עלים ועוד עד אשר יזדקח הגרעין ויכשר לחול בו העניין ההוא האלוקי והצורה של הזרע הראשון, ואז יהיה לעץ נושא פרי כפרי אשר ממנו בא הזרע ההוא. יש פה איזשהו תהליך שבסופו של דבר הוא מסגל לעצמו את הסביבה להיות דומה לו. ונאו כך הוא הדבר גם בדת משה, כל דת שבאה אחריה משתנה לאמיתו של דבר להיות כמוה. יש פה איזשהו תהליך, גם הדתות שבאו אחריה, שזה כמובן מה? נצרות ואיסלאם, מה שקרה רב קוק, הדתות הסעיפיות שמסתעפות מכנסת ישראל, היא משתנה בסופו של תהליך להיות כמוה, אם כי למראית עין תתרחק ממנה. הדתות האלה הן אפוא רק הכנה והקדמה למשיח המיוחל, אשר הוא המשיח, הוא הפרי באחרית הימים, ודותן בו תהיינה הן פריו, והיה העץ כולו אחד, איזושהי תפיסה כזאת הרמוניסטית, שבסופו של באחרית הימים יהיה שילוב של הדתות סביב המוקד של מי? של עם ישראל, של היהדות, מה שהרב קוק מאוד הזכרתי לכם, הקפיד לדבר על זה, שהבעיה בנצרות באסלאם זה שהן לא נותנות את המקום המרכזי לכנסת ישראל, אבל עצם זה שיכול להיות שהיה שם איזשהו סייעתא דשמיא כדי שהם יוכלו להשפיע טובה וברכה על האומות האליליות, הרב קוק מוכן לתת לזה מקום. זכור לכם? זה,
לפי זה כאילו הדתות האלה לא ייעלמו, הם פשוט הסכימו.
יתכופפו לעברנו.
מה, אנחנו נגיד הנוצרים שמשקיעים בארץ ישראל?
לא, אלה הם ממש לא, אלה לא. אבל רק כדגר, זה עוד לא הגענו לשם. חיה ונראה, כמו שאומרים. אז יעריצו את השורש שלפנים ומבזים אותו וכו'. ואל תבט אל היות הדתות האלה מתרחקות מעבודת ומשתדלות כי הם תיחוד האלוהב, תשפחי לכך והקלו בניך בני ישראל בימי המלכים. טוב, פה הוא חוזר לשאלה שלו. אוקיי, פה מה יוצא? שגם פה רבי יהודה הלוי אומר שהנצרות והאסלאם הם סוג של הכנה לקראת מי? לקראת המלך המשיח. כתוב, קראתי לקרוא עוד פעם, כתוב. עכשיו, אצלך, במהדורה הזו, של המהדורה המלאה של אבן שמואל, יש בסוף מקורות מקבילות. כי אתם רואים, כתוב פה רמב"ם הלכות מנחים ומלחמות, י' א' ד'. מי שיש לו י' א' ד', שאלת אותי מה לחפש, י' א' ד', יש לך?
אין הרב.
מה כתוב?
ואם יעמוד מלך מבית אביו והוגב לתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב בשביל אלפי, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, להילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקה שהוא משיח, אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו לקבץ נתחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד.
עכשיו, וכן, מה כתוב אצלך וכן? מה כתוב, איפה שתוספת?
אם לא הצליח עד קורא נהרג, בעדו שאינו זה שפתיחה על התורה.
אוקיי. לא זה. תביא את הספר. תן לי. ספר כזה. זה לא זה. לא מצאת עדיין.
זה?
תכף נראה. לא, שני אחד. יכול להיות שיש פה את זה, אני לא בטוח, תכף נראה. מה?
כל הדברים האלה
שיש
לנצרי,
שזה
ישמעאלי
שאמר לך הרב, אין לנו אשר דרך. אבל תקרא לנו לאט, כל אלה?
כל הדברים האלה שיש לנצרי, שזה ישמעאלי
שאמר לך הרב,
אינם אלא
ליישר
דרך למלך המשיח.
אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח. טוב, עכשיו נראה מה יש פה, אם יש פה. הוא לא מבין. זה יש לזה קצת יותר רחב, זה לא, זה ממש קצר. אין את זה פה. מה יש לכם?
אף יש לנו זו של מה שיהיה
משהו. כן, נו, איפה זה? איפה זה מופיע? איפה יש?
פרק
י' א'. זה מה שאמרתי, אבל מאיפה אתה מצטט? כן, זה כן מופיע פה. באיזה עמוד? זהו. מה? שין צדי א'. כן, זהו, חילק את ה... אוקיי. זה פחות או יותר הדבר. אף יש לו דימה שיהיה משיח טוב, לא מביא את זה בצורה... אוקיי. טוב, תמשיך, תקרוא פה בכל זאת. תקריאו, כי יש פה משהו. כן, תקריאו.
יש שם מצריש ליבה
שיהיה משיח, אך מחשבות בורא העולם. לא, תגיד שאתה מדלג, שיש שם שלוש נקודות. בסדר?
שלוש נקודות, אך מחשבות בורא העולם, אין כוח באדם להשיגן, שלוש נקודות. וכל הדברים האלו, ושל הזה, הישמעאלי שאמר אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז זה יהפוך.
אמין, שפה ברורה כולם.
אמין, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעבודו שכם אחד.
חכה, עכשיו הוא מסביר, תקריא.
כיצד,
לאט לאט בנחת, לא לכולם יש את הספר.
כי כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו הדברים אלו ועים הרחוקים ועים רבים מרלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ומצוות התורה. אלו אומרים מצוות אלו אמת היו כבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוגעות לדורות, ולא אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינם כשוטן. ופעם המלך המשיח בגלל נסתרן. כשעמוד מלך המשיח באמת יצליח ולרוב וניסה, ואתם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחדו אבותיהם ושניביהם ואבותיהם יתו.
כן, מה הוא אומר? בסופו של דבר לא משנה שהנוצרים מבטלים את הברית הישנה, אבל יש להם בתודעה שלהם את הסיפור הזה שלנו, כן? אז אחר כך נגיד, לא, בסדר, לא יתבטל, יש לזה תוקף. זאת אומרת, הרעיון הוא שבכלל המושגים, דרך אגב, זה די ברור בעולם. מישהו פעם אמר לי שהוא עסק קצת בדיפלומטיה, אז הוא אומר, אתה רואה את ההבדל בין עמים שנחשפו למושג ירושלים, שירושלים זה משהו דחר שמי, שמישהו מזכיר אותו בכלל, כן? אתם רואים, זה הבדל עצום בעולם. הייתי בקיץ השנה, אשתי הוזמנה ללמד עבודה סוציאלית בווייטנאם, אז פעם ראשונה אני טסתי למזרח, אני בזכות אשתי טסתי, זה זכויות האישה אנחנו קוראים לזה. אז היינו שם. המקום שהכי שטיילתי בו בחוץ לארץ, שלא הרגשתי שום פחד ושום דבר, הם לא יודעים מה זה יהודים, אז אין שום מה ואמין על האנטישמיות. זאת אומרת, הם אנטי-ישראלים, כי הם מחויבים לעמדות קומוניסטיות כאלה, זה מנהג אבותיהם בידיהם, זה לא שהם באמת נגדנו או משהו כזה. זה בכלל לא... אז יש עמים שלמים שזה לא אומר כלום, שאתה שואלים, אנחנו כלום, אנחנו ממש שום דבר, כן? אם שואלים, שאלו את אשתי כמה אנשים גרים בעיר שלה, היא אמרה, במדינה שלה, היא אמרו לו, לא בשכונה שלך, בכל המדינה, זאת אומרת, לא אומר להם שום דבר. לעומת כל מי שיש לו מסורת, או עמים, עם חשיפה לנצרות, או חשיפה באסלאם פחות אפילו, באסלאם הרבה פחות, אבל בנצרות ודאי שיש חשיפה ויש איזו מודעות מסוימת, אבל הדתות המזרחיות, אנחנו לא שחקנים בכלל בעולם שלהם, כי בודיזם, אסלאם, נצרות, יהודים, זה טעות דגימה בכלל. אתם יודעים מה זה טעות דגימה? אחוזים מסוימים של מלואת מיליארד סינים שלא טועים, אז אנחנו 8 מיליון שלנו, זה לא נחשב בכלל.
הסינים מודעים אלינו?
הסינים? כן, הם חושבים שאנחנו חכמים. זה הדבר המעניין. בסין, כן, יש פופוליסט. ישראלים מתפסים כחכמים, יהודים מתפסים כחכמים, בקוריאה, בסין. קצת, זה קצת שום דבר אחר.
קשר לתורה או סתם?
לא. בקוריאה יש עכשיו התפרסם שהם חושבים שאנחנו חכמים בגלל שאנחנו לומדים גמרא, אז הם רוצים, תרגמו את הגמרא לסיני, לקוריאני. תלוי. רב חיים עוד לא תורגם, אבל... שוטנשטיין, אתה שואל. טוב, אנחנו רק עוברים הלאה. בסדר? זאת אומרת, אני מזכיר, הנקודה, הסיכום הוא שבאמת יש פה תפיסות שממשיכות, ואתם רואים פה דבר מאוד מעניין, מקבילה מעניינת בין רבי יהודה לוי לבין הרמב״ם. אני רק מזכיר לכם שהמשל הזה של הגרעין שמשתנה וכל זה מופיע גם בצל רס"ג באחד המקומות. זה רעיון שחוזר עצמו בכמה גלגולים, למרות שהרמב״ם לא מדבר פה את הרעיון הזה של הגרעין, אבל רבי יהודה לוי כן מדבר על זה, וזה מופיע גם ברס"ג. לא נחפש את זה עכשיו, אבל אם אולי הוא מביא פה במקבילות וזה, אז הוא יביא את זה גם כן, למרות שהוא לא הביא את זה בתור מראה מקומות.
איזה בדיוק משרת את המשיח?
זה מה שהוא אומר. כשאתה אתה מבין שכל מי שעוסק בפרסום ובשיווק, הוא רוצה להשתמש בידע קודם כדי להתחבר אליו. זאת אומרת, אם אתה כבר שמעת על ירושלים, כבר שמעת כל מיני מילים שמעת עליהם, אז ויש לך ברית ישנה, אבל היא ברית ישנה, ואתה אומר שהיא בטלה, כי כמו שהוא אמר, שבטלו המצוות, או שיש להם משמעויות אחרות. ואז אתה סך הכל מה אומר להם? לא, אני מבטל את הביטול. יש לזה תוקף. אז אתה באיזשהו מקום, הרבה יותר קל לך לדבר. זה בדיוק העניין, כמו שאני רוצה לומר לך, שכשאתה בא למדינות נוצריות, ואתה אומר, אני בא מירושלים, ואני יהודי, אז למשל, כל הנושא הזה של זכותנו על הארץ, הרבה יותר מתקבל על הדעת, אלא אנשים שמבינים שאנחנו שייכים לאזור, שאנחנו פה צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב וכל הדברים האלה, שלם זה, אנחנו שייכים לפה, אנחנו לא זרים שפלשנו פתאום, הייתה איזה בעיה של יהודים באירופה, ואנחנו פשוט התנפלנו על השבטים שהיו פה, ופשוט לקחנו את ארצם. חזרנו הביתה, זה נשמע משהו זה נשמע לאוזניים נוצריות כרלוונטי. לעומת זאת, אם אתה לא חי במישהו שיש לו איזשהו תודעה, ורק מספרים לו שבאו איזשהו שבטים כאלה שפתאום הגיעו וגירשו, נהיה פה לגרש, אבל זה נשמע אחרת לגמרי. אין להם שום מודעות, אין להם שום הבנה מה הולך פה. הדרך למכור את הסיפור כסיפור של אחר לגמרי היא הרבה יותר קלה.
אז אמר רבי יצחק מתאים רק לבעלי דתות כאלה
ואחר. ודאי. גם רבי רשי, גם שציטט את רבי יצחק במדרש, רבי יצחק מופיע במדרש, אבל רשי שציטט רבי יצחק באמת ציטט בקונטקסט נוצרי. טוב. אז אנחנו חוזרים חזרה לספר, ואנחנו התחלנו ללמוד את הנושא הזה של הגישות השונות ביחס למה שאמרנו, לשונות, ספירה עשרונית, זכור לכם מה שקצת קראנו, ובעצם יש פה איזשהו מאמץ לאשש את המסורת, ולהראות שבעצם כל תרבות עוברת דרך מסורת, אין תרבויות שלא עוברות במסירה מדור לדור, ויש איזשהו ניסיון לדבר על מסורת אוניברסלית. אמרתי לכם שכשבוחנים את זה היום בקריטריונים יותר רחבים, אז הדברים האלה לא עומדים במבחן של טוטליות, כן? אנחנו מוצאים שיש ספירה שהיא לא עשרונית, אנחנו מוצאים שיש פריודיזציה שהיא איננה של שבוע, ולכן הדברים האלה יותר מורכבים, אבל בכל אופן יש פה איזשהו ניסיון לאשש את הצורך במסורת, את ההסתמכות על מסורת, ובעיקר אנחנו עכשיו מתקדמים לעבר עמוד י"ט, פסקה סמך ב' וסמך ג', כבר התחלנו אותם, ואני רוצה, ואז הוא חוזר חזרה שוב לעניין עצמו. בואו תראו את הדברים. עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת מלאדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. ולמה הטענה בדבר הפילוסופים, אתם איתי, אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. זאת אומרת, פה יש שאלה מאוד עקרונית. מול המסורות האחרות, בסדר, אז יש פה איזושהי מסורת שהיא פחות או יותר אחידה. אמרתי לכם, גם הנושא הזה הוא לא חד משמעי. מי שקצת יודע, כשמגיעים לשנת יובל, או לשנת יובל לנו, אבל שנות שמיטה, מתחילים לדעת את השאלות, את המחלוקות העקרוניות לגבי מניין שנות השמיטה, איך מונים ומה מונים, ויש מחלוקת רמב"ם ורייבד ומנהג הגאונים. אנשים מתחילים קצת יותר להיכנס לסוגיות, אז הדימוי הזה שהמסורת היא חד משמעית, קצת נגוז. נכון שאנחנו זה בשוליים, אבל יש בעיות. אותו דבר נניח נוסח המקרא, האם יש מסורת חד משמעית אחת? יש מאמר של אחד הפרופסורים בבר אילן שאומר שהאחידות של הטקסט של התורה, הוא אפשר להראות שהוא כמעט תולדה של הדפוס. כלומר, מהרגע שספרים נתפסו בדפוס, בדפוס מדפיסים כל הספרים שיוצאים אותו דפוס, יוצאים אותו דבר, עם אותם טעויות, כן? אבל זה יכול לצאת איזשהו סוג של מה? של אחידות. כלומר, אם לוקחים כל הסופרים, כותבים מאותו תיקון סופרים, בסופו של דבר התוצאה תהיה שמה? שהספרים שנכתבו באמצעות אותו תיקון סופרים יהיו יותר מאוחדים ויותר מאשר כשכל אחד פשוט העתיק מספר תורה והעתיק מספר תורה, ולפעמים הוא שמר על הטעויות, לפעמים הוא שינה את הטעויות. כל העסק הזה, המסורת בדבר שיש לנו טקסט אחד למקרא, ככל שאנחנו חיים בתקופת הדפוס, ספרי התורה השונים מתלכדים לפחות שונות. כך קוראים לזה בשפה של הסטטיסטיקאים. שונות זה ההבדלים בין וזה מעניין ש... האמת, כשחושבים על זה ברצינות, אז ברור שככל שיש טקסט אחיד מקורי, אז אפשר להגיע לספרי תורה שמועתקים בצורה אחידה, אבל אף פעם זה לא שלם. כל אחד מבין שיש טעויות והטעויות קורות, ומי שלא מבין את זה, אז אני רוצה לספר לכם בדידייה ועובדה, לא שאני עובדה כזה חשוב, אבל אתם יודעים שהיום אפשר לסרוק ספרי תורה בתוכנת מחשב. מכירים? אולי היום, אחרי שיש סריקות של מחשבים, יגיעו לאחידות של הטקסט. אולי, למה? משום שהראו לי טקסט ואמרו לי שיש בו טעות ולא מצאתי אותה. ההגהה האנושית לא יכולה לחשוף את כל הטעויות. למה? זה כבר פסיכולוגיה.
זאת אומרת, אדם רואה מה שהוא רוצה לראות.
ועוד איך. אבל לא רק שאדם רואה, אדם קורא, הוא ישר מתקן. אם אביו הוא לא במקום, הוא ישר קורא את המילה. אנשים לא קוראים אות-אות. אנשים קוראים מילים. אנשים קוראים מילים, נותנים להם מיד משמעות, ואתה פשוט לא רואה את הטעויות, כי אתה קורא ישר את המילה. והסכנה הזאת קיימת לאורך כל הדרך. ומאוד קשה להגיע. המגיעים בדרך כלל קוראים את הטקסט בצורה שלא תוטפות, תתפת. כדי להבדיל בין אם יש וב או אין וב. הדיון במשנה עם מי שקורא להגיע יצא ידי קריאת שמה או לא יצא ידי קריאת שמה, כי הקריאה שלו היא לא מי יודע מה. יש גם מקום להתבונן על זה בצורה הזו. אבל איך שלא יהיה, לפעמים המסורת היא איזושהי אגדה כזו, שהכל, אבל במציאות זה לא בדיוק כך. אז אני אומר לכם, גם פה יש פה איזשהו קצת הילה. עכשיו תבינו טוב, שלא יהיה לכם יבנות. כשאני אומר שזה לא אחיד, זאת אומרת שזה לא אחיד בפחות מחצי אחוז, הרבה פחות מחצי אחוז, בהרבה פחות, כן, סך הכל יש לחידות מאוד מאוד גבוהה בין מנהגי ישראל השונים, בין התפוצות השונות. זה שיהודים יכולים די מהר יכלו להתפלל תפילה ביחד ולהתגבר על הנוסחים השונים, כי סך הכל חתימת הברכות פחות או יותר הייתה אחידה בין כל תפוצותינו. זה דברים נפלאים, זה לא סתם אנשים התפזרו לכל העולם, אחר כך חוזרים ביחד, מסוגלים לתקשר, לדבר, להיות ביחד בבית מדרש, ללמוד ביחד, לדבר, להתפלל ביחד. זה דבר נפלא מאוד. זאת אומרת שיש הבדלים, אבל הם בשוליים. אז עדיין יש מסורת שהיא מאוד מאוד חזקה. בכל אופן, ההתמודדות היא עם הפילוסופים. ואמרנו מתחילת הספר, ההתמודדות היא מול מי? מול הפילוסופים. ופה הדבר המעניין, ואמרנו כבר מההתחלה, שבאמת, מה מוצג מול מה? מול חוכמת הפילוסוף, אנחנו מעמידים מול זה את מה? את הנבואה. זכור לכם? דיברנו על זה שזה זה המוטו של הספר, ועכשיו אנחנו עוברים עוד סיבוב לעניין הזה. אז אומר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. עכשיו פה תשימו לב איך הוא אלגנטי. זאת אומרת, אני לא רב עם הפילוסופים, אני עם אנשים שנחשבים הכי חכמים, אני לא מבטל אותם, אני מכבד אותם, אבל מה אני עושה? עוקף אותם. כן? כוזרי זה ספר עוקף פילוסופיה. נותן לה מקום, אבל עוקף אותה. אז אני לא בא אליהם בטענות. הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה הדת בירושה. מה חסר לפילוסופים? איזשהו מסורת של תכנים ברורים. שהרי הם יוונים. וזה המעלה שלהם. יוון הוא בני יפת, יושבי הצפון, דיברנו על זה, שחילקו את העולם, את אגן הים התיכון, שהטורקיה, יוון, כל זה מה? זה יפת, שם חם ויפת. אפריקה זה חם, ואנחנו מוצאים באפריקה את בניו של חם, שזה קוש ומצרים ופוט וכנען, שכבש את האמצע. אבל אתם יודעים שזה היה החלוקה של העולם הקלאסי, יוון, אירופה, או אגן הצפוני של הים התיכון זה יפת, אגן הדרומי של הים התיכון זה חם, והאגן המזרחי זה שם. ככה זה הלך החלוקה. אז הם אנשי הצפון, ולחוכמה הבאה בירושה מאדם ראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוקי, וגם שמועברת באמצעות העניין האלוקי, באמצעות ההתגלות, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בחיר בני נוח. פה מתחילה התזה של הבחירות, של מי הוא הבחיר, שיש פה איזה מסורת של בחירי האל, שדרכם עובר גם הידע המיוחד, גם עובר הסוד של העניין האלוקי. כל הדברים עוברים דרך אנשים שהם מקושרים בצורה טובה לעניין האלוקי. וזה בעצם עבר מנוח לשם, שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק בחירי אנוש אלה, כי יש שושלת מנוח והלאה. אותם אנשים שמופיעים ברשימה הזאת של 10 דורות מנוח עד אברהם, הם האנשים שדרכם זרמה או עברה או הועברה המסורת שמחוזקת על ידי העניין האלוקי.
אבל הוא מסכים בסגולה, זה לא דווקא איזה תוכן שעובר.
לא, יש שני דברים, גם וגם. יש סגולה שמאפשרת לאנשים האלה להיות מקבלי נבואה, וגם את התוכן של הנבואה עצמה. יש פה שני מהלכים. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי מלאכך שניצחו את האומות אשר נחמרו בהם, כי אז הוא עדכה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר קיבלו מן הקסדים. כבר קראנו את זה בצורה הזו. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא, לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד עד היום הזה. וזה נכון, מבחינת הפילוסופיה, יש שאלה מאוד מאוד מעניינת בתודות הפילוסופיה, דיברתי איתכם על זה קצת, איך עוברים משלב א', שהוא שלב המיתולוגי, לשלב ב', שהוא השלב הפילוסופי, ויש מעבר מאוד לא פשוט בין חשיבה מיתית, חשיבה שהיא יותר סיפורים, אלים, מיתולוגיה היוונית. אתם מכירים קצת מיתולוגיה היוונית? כל ה... כן? שהיא חשיבה אחרת לחלוטין מהחשיבה הפילוסופית, שהיא מנסה להסביר את הדברים לא עד איזשהו אירועים בחייהם של האלים שיש להם השלכות בעולמם של בני האדם, אלא החשיבה הפילוסופית, החשיבה החוכמתית, החשיבה החוקרת, מנסה להבין את הדברים מתוך המציאות, להסביר את הדברים מתוך המבנה שלהם בעולמנו זה, ולא להגיד איזשהו קרה פה איזשהו אירוע בחיי האלים והוא משתקף באיזשהו תוצאה כזו או אחרת בחיינו כבני אדם.
זה מעבר לחשיבה של מעבר עם
פנתאיזם לאתאיזם? זה לא דווקא אתאיזם. זה בעיקר הבנת העולם, חיפוש אחר, התחקות אחר החוקים האינרנטיים בחוקי הטבע. כן? זאת אומרת, זה לא שגזע העץ הוא חלול כי יש פה איזשהו סיפור, כי מישהו התחבא שם, כי צריך להבין שהגזע של העץ חלול, כי במהלך הצמיחה שלו קורה משהו לעץ מצד חוקי הטבע של העץ עצמו. זה דין בעץ ודין באיזשהו מחבוא בשביל פונקציה כזו או אחרת שהעץ ממלא. כן, אז יש כל מיני סיפורים כאלה שאתם הולכים לטיולים בבתי ספר שדה או משהו, אתם אוהבים את הסיפורים האלה שמסבירים למה הפרח הזה קיבל את העונש להיות כאן ולמה הנרקיס גדל בביצה וכל... וזה לא זה, כן, זה לא העניין. אף על פי שהסיפור על נרקיסוס ודאי קשור לאיזושהי השתקפות של נרקיסוס בפנים שלו בנרקיס. הסיפור המיתולוגי על נרקיס, אלה מהחמודות שהתאהב בעצמו. לא מכירים את הסיפור? צריך לצאת לטיול בשביל זה? מה נעשה? הסיפור הוא סיפור יפה, סיפור מאוד יפה. אלה מהחמודות נרקיס, היה יפה תואר. כל הפיות, אובידיוס כתב על זה מאוד מאוד יפה באחד השירים שלו. והוא מביא את הסיפור מהמיתולוגיה על נרקיס, שהיה באמת אלם חמודות שכולם, כל האפיות התאהבו בו, והוא פשוט לא שט ליבו לכל מצוקתם ומועקרתם האנושית, עד שיום אחד הוא עבר על שפת הביצה, אגם, whatever, והוא ראה את עצמו והוא פשוט לא מש ממקומו, משום שהוא פשוט התאהב בעצמו, והוא לא זז משם, מתקרב. עכשיו יש כל מיני ורסיות בדיוק איך, אבל בסופו של דבר הוא מת. או שהוא מת משברון לב, או שהוא מת מצמא, או שהוא פשוט טבע, כי הוא רצה לנשק את בבואתו ופשוט נפל למים. לשנה אחרת גדל באותו מקום הפרח שקוראים נרקיס, שקרוי על שמו של נרקיס, והוא מנציח את זכרו עד ימינו אנו. אז זה ההסבר על פריחת הנרקיסים. כן, אבל אתם מבינים של, וזה גם מסביר למה נרקיס צומח על מה הביצה, כי אחרת כל הסיפור לא מתחיל. אבל אתם מבינים שהסבר בוטני של צמיחת הנרקיס זה קצת כמות המים שהוא צורך, כל מיני סיפורים אחרים לחלוטין שדבר אין להם עם תופעת הנרציסטיות. הפסיכולוגים הרוויחו מזה, משום שהסיפורים האלה, הרבה פעמים סיפורים של המיתולוגיה, הם משמשים לתופעות תרבותיות כאלה ואחרות. למשל, ההתאהבות העצמית, שהיא תופעה מצויה במחוזותינו, ולא תמיד רק במחוזותינו, אלא תופעה שקיימת אצל בני אדם, וראוי שכל אדם יאהב את עצמו קצת, אבל לא עד כדי מה שנאמר שם בסיפור. כלומר, יש מקום לנרציסטיות מסוימת, אבל אדם שהוא נרציסט, שהוא שקוע בעצמו ומשוקע בעצמו והוא לא אומר אותו שום דבר אחר, זה דווקא נתפס בינינו כמידה מגונה ביותר. עד כדי כך שחז"ל כנראה שהכירו את הסיפור הזה, יש להם סיפור על הנזיר מן הדרום. אתם מכירים את הסיפור על הנזיר מן הדרום? זה תוספתא במסכת נזיר וגמרא במסכת נזיר, שאפשר להוציא את זה בעיה. אבל התוספתא בנזיר והגמרא מסכת נזיר מספרת על אותו נזיר, אמר שמעון הצדיק, שמעון הצדיק שהיה כהן גדול, אתם יודעים שהיה כהן גדול, היה כהן גדול, ואמר שמעון הצדיק, אכלתי ישר נזיר מטמא.
יש פה
תמנוזים, יש פה נוזים.
כן, זה מבוסס על הנרקיס, הסיפור של נרקיס.
תגידו אתם אם זה מבוסס או לא מבוסס.
זה נורא דומה, אבל
נכון, זה דומה אבל זה שונה, זה בדיוק עבור בכל הסיפור, שזה לא דומה, אבל זה מאוד דומה.
מה התגובה?
אז תכף רגע, נראה את הסיפור. הסיפור שמה שאומר, מימי לא אכלתי ישן נזיר תמה, אלא אחד. מה האחד שהיה איזה, בא יום אחד, בא נזיר מן הדרום, יש לך?
תן עין
וטוב רואה. יפה נאותו, ו... לאט לאט אמרתי לו, בני, מה ראית לשיט שער נאה זה שעליך? אמר לי, ראיתי לביא בעירי. חכה, עכשיו תן לי להגיד. הסתכלתי בבבואה שלי, נכון? עד כאן אותו דבר? עכשיו, מה קרה לנרקיס? וואלה, התאהבתי. עכשיו כתוב פה כך, הוא פחז, יצרי עליי לתורדני מן העולם.
אמרתי לו, ראי כאן, לפני מה אתה מגיע בעולם שלו שלך, שזה יכול להיות...
אפר ומה ותולעה.
העבודה שלך שלך לי...
לשמיים. מיד.
אמרתי ומשקתי בראשו, אמרתי לו, כמו צריך יבוא נזרים ישראל. עליך כתוב אומר, איש כפי לנדור נדר נזיל הכתוב להשם.
עד כאן. מה עכשיו קורה? באותו רגע קריטי, יש פה דבר נפלא מאוד. קצת מוסר, בסדר? אבל קצת, בסדר, לא, במינון. פחז עליי יצרי לתורדני מן העולם. כלומר, היה לי באותו רגע פיתוי גדול לחשוב על עצמי, וואו, כמה שאני יפה. נכון? ואמרתי לו, רקע, במה אתה מתגאה? אמרתי שלהתגאות, להרגיש, להתמלא גאווה עצמית מאיך שאני נראה, זה... מה אתה מתגאה בדבר שהוא עובר מן העולם? אמרתי, העבודה, העבודה, העבודה זה לשון שבועה, שאגע לחכה לשמיים, זאת אומרת שהוא נזר נזירות, ובסוף הנזירות, כידוע, הנזיר מתגלח את כל שערות ראשו, ושורף אותם תחת הדוד, וזה חלק מהסיום תהליך הנזירות של הנזיר. עכשיו, אבות העצום שיש פה, ושמעתי פעם מהרב בן יעלון לפני הרבה מאוד שנים, אבות העצום שיש פה, זה... שהנזיר מהדרום מרגיש משהו, בדיוק כמו שנרקיס מרגיש משהו, החידוש של הנזיר מהדרום הוא שהוא יודע להגיד שאף על פי שבא לי על עצמי מאוד, והיה בי איזשהו רגש מאוד מאוד שהוא אני, הוא ידע להגיד שיכול משהו שאני יכול להרגיש משהו במלוא ההזדהות שלי, ובכל זאת זה יקרה מה יצר. הוא ידע לדעת שאף על פי שאני מרגיש, אני מרגיש, זה לא מישהו אחר מרגיש. באותו, אבל הוא ידע להגיד שזה פחז עליי יצרי. זאת אומרת, הוא ידע להגיד שמשהו שלפעמים נורא מתחשק לי, שיכול להיות משהו שנורא מתחשק לי, מלא אם זה מתחשק לי, אז זה חשק שלי, זה לא משהו אחר. האדם צריך לדעת שלפעמים מה שבא לו יכול להיות נגדו. שיכול לבוא לי משהו שבסיכומו של חשבון הוא לא יקדם אותי, אלא מה יעשה לי? יזיק לי. ואני בעצם צריך לגייס את כל הכוחות שלי להתנקר לחלק הזה שבא לי וללכת נגדו. זה חידוש עצום. לא יודע, רק לא צריך ללכת יוונים, אני יכול להיכנס לתוכי פנימה ולהרגיש כל מיני דברים כאלה. אבל אני חושב שלהבין שמשהו שנורא בא לך הוא יכול להיות נגדך, זה הבנה אדירה. זאת אומרת, ההבדל הגדול שנרקיס אצל המיתולוגיה בא לו, יתאהב בעצמו והתמכר לזה. זה בדיוק, זה אני. אני עכשיו מלא מעצמי, קדימה, הסתער. והנזיר מהדרום הבין שיכול להיות משהו כזה שנורא בא לך, נורא בא לך, וזה שלך, זה אתה, שאתה יכול לרצות משהו שהוא יהיה נגדך, ולכן אתה צריך לגייס את כל הכוחות שלך, מה לעשות? ללכת נגד זה. אתה בעצם הנזיר מהדרום, אם תרצו, פיצל את עצמו לשתיים. הוא חילק, הוא אמר, הוא הבין את החידוש הזה, פחז עליי יצרי. מי פחז עליי? משהו שהוא שלי, והוא יצרי, זה אני. אני נגד עצמי. לא, שם זה לא מסקנה, שם זה לא פחז עליי יצרי, זה יצרי ואני מתפקר לזה, זה אני.
אבל כשמסורים לסיפור, זה
מיני
בסוף הוא מת.
בסדר, אבל הוא מת כי הוא לא נאבק עם עצמו בהתחלה. לא יודע אם הוא לא הבין, הוא הלך עם זה, הוא נתמכר לכל מה שבא לו. להבין שלא כל מה שבא לך הוא טוב לך, זה חידוש גדול. לא, שם זה רק בסוף מגיעים למסקנה, וזה רק אחרים מגיעים למסקנה, הוא עצמו מת.
זה בדיוק
מה
שהסיפור
בא להבין? לא יודע. יכול להיות שהסיפור אומר שאי אפשר להתגבר על זה, שאם כבר הגעת למקום שאתה מתאהב בעצמך, די, הלך עליך. הסיפור שלנו הוא שבסופו של דבר אתה גומר בבית המקדש. אז איך שלא תרצו, נדמה שהסיפור מתכתב עם הסיפור של נרקיס. כן? אי אפשר להתעלם מההקבלה. כן? זה לא המוטיב של לראות את עצמך בבבואה, וגם יש פה מוטיב ששמעון הצדיק מתפעל מהיופי שלו, זאת אומרת, וואלה, הוא היה משהו, כן? תראו, התיאור שם, שהוא אומר לו, בא אליה נזיר מדרום, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, בני, מה ראית לשחית שיער נאה זה שעליך? זאת אומרת, הוא היה שם, היה לו במה, אבל הוא ידע שזה לא עיקר העניין. אז יש פה הרבה הסתייגויות, אבל אני אומר, בעיקר סביב השימוש הנכון במושג הזה של יצר. זאת אומרת, להבין שלפעמים אנחנו לא אוהבים להשתמש במילה יצר הרע, נכון? כי על מי אני עובד? היה לי יצר הרע לא לקום בבוקר. מה פרושה יצר לא לקום בבוקר? לא קמתי בבוקר, כי התחשק להישאר במיטה. זה חינוש גדול, יצר עורף פתאום מופיע אצלי במיטה. איפה הוא נכנס למיטה שלי, היצר עורף? מה? מסתבר שהוא הלך לישון איתי קודם. זה לא קל לנו לדבר. יש כאלה שקל להם לדבר ככה, ואז אנחנו מרגישים שהם מורידים עצמם אחריות קצת. טוב, זה היה לי יצר רק ככה, היה לי יצר רק ככה. אבל זה קשה לנו. אז לכן אני אומר שדווקא יש פה שימוש מאוד מאוד מדויק בפחז עליי יצרי. משהו שהוא שלי יכול להיות נגדי. זה חידוש חשוב מאוד. אנחנו עכשיו נלמד קצת. אוקיי? אז היוונים לא יגיע להם חומה כי אם לאחר שיצרו את היומות וכו'. ואז אמרתי לכם, השאלה הזאת איך עוברים ממחשבה מיתית למחשבה פילוסופית, למחשבה חוכמתית, זה נתון לדיון אצל חכמי אומות העולם, כי כולם מבינים שיש פה מעבר, יש פה חידוש. היוונים נתפסים כמחדשים חידושים, כי הם עוברים לסוג אחר של התבוננות בעולם. זאת אומרת, השאלה היא לא, לפעמים השאלה היא לא מה התשובה, אלא השאלה היא, החוכמה היא לשאול שאלות מסוג מסוים. להגיד שתשובות מסוג מסוים הן לא תשובות, כן? ומלא אתה מחפש משהו אחר. החוכמה היא להתחיל לשאול שאלות חדשות. וכשאתה שואל שאלות חדשות, ממילא יש לך גם תשובות חדשות. אבל כאילו הכל מתחיל, הוא לא בדרך כלל, הדברים מתחילים מהשאלות ולא מהתשובות. זאת אומרת, סוג מסוים של שאלה, של התבוננות, של התייחסות, של הסתכלות, מוליד תחומי ידע חדשים. החידוש הגדול הוא בדרך כלל לדעת לשאול את השאלות הנכונות. התשובות זה כבר הרבה פעמים תולדה של השאלה. אין ספק שסוג השאלה הוא מגדיר פחות או יותר את מרחב התשובה. אבל תחשבו על זה. בכל אופן, גם נכון מה שכתוב פה, שמשלב מסוים הם איבדו את זה. בשלב מסוים הפילוסופיה, מתקופה מסוימת, חכמי הסטואה, כך זה נקרא, הסטואיקנים, זה איזושהי התפתחות מסוימת בתורת המוסר היוונית, ואז עוברים לקיקרו, לכל מיני שמות, השמות של הפילוסופים הם שמות רומיים, כי החוכמה עוברת, כמו שכתוב פה, לרומא, וזהו זה. יוון, אין להם, הם לא מייצרים לעולם פילוסופים חשובים. קוראים של פרמנדס, אריסטו, אפלטון, כל הגדולים. אבל אז זה עובר לרומא, סנקה ואחרים, וממש יוון שוקעת. עד ימינו אנו, טוב, היום קצת מצילים יותר עם כסף. בסך הכל, לא, יווני לא מאן דאמר רציני בשדה ההגותי של העולם. אבל פה אני שואל את השאלה, so what? אז לא היה להם מסורת. וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. הרי בסופו של דבר, מול הנבואה יש חוכמה, מה אתה עושה עם החוכמה? אם זה חוכמה, צריך להתייחס אליה, אתה לא יכול לבטל את זה כי בגלל שאין לך פה מסורת, אז החוכמה היא לא רלוונטית. זה לא נכון. אומר חבר, זה כן נכון. אמנם כן, כשאני צריך לבחור בין חוכמה לבין מסורת, מה אני מעדיף? מסורת. אבל תלוי איזה מסורת. כי הוא עכשיו, תשימו לב מה בעצם הוא. כן, רק מתוך שלא הייתה בידו של אריסטו, קבלה נאמנה מאשים שדבריהם נאמנים לה, והתריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. כן, יש פה משהו שאתה, אם אין לך תשובה, אתה צריך לחשוב לבד. אבל אם יש לך תשובה, אז בדרך כלל אתה, לא רק שאתה מקבל את התשובה, אלא אתה אפילו, זה נראה לך. הרבה פעמים השכל הוא סך הכל עורך דין. הוא עורך דין של משהו שכבר אתה יודע. ואנחנו יודעים את זה. כל אחד יודע שהשכל שלו קצת עורך דין. אם בא לו משהו, השכל עורך דין את זה. הרבה פעמים ההנמקות הן משניות לאיזשהו סוג של ידע, של רצון, במיוחד. במיוחד כשאנחנו לא עוסקים בתחומים שהם נוקאוט. כלומר, נוקאוט מבחינה לוגית. אנחנו לא מדברים עכשיו מצב שבו, כשאתם שואלים שאלות שהם באמת, שבהם החוכמה היא אימננטית, היא תמונה בדבר עצמו, אז באמת, יש תחומים, כשהזכרתי לכם גם פעמים קודמות, שאפשר לחלק את העולם לאותם תחומים שבהם החוכמה היא סוף פסוק, לאותם תחומים שבהם המסורת היא סוף פסוק. יש, אתם זוכרים שדיברנו על זה? בין התחומים שבהם יש את החוקי הטבע, את החוקים שבהם הדברים טבועים, ובהם אנחנו חייבים להתייחס למה שהחוכמה והמחקר המדעי האמפירי אומר, לבין דברים שבהם באמת המסורת היא שלטת, לדעת מה קרה אתמול, או כל מיני דברים של היסטוריה שהם דברים שהם לא, שהם דברים שמלכתחילה הם דברים שקורים באופן חד פעמי. דברים שהם חד פעמיים, חוקים הם רב פעמיים. זה בדיוק מה שהופך אותם לחוקים, כי כל פעם שתעשה X יקרה Y, כן? כל דבר שכל יום השמש זורחת, או כל יום או כל רגע אנחנו בעצם מחמצינים, מכניסים לתוכנו חמצן ועובר איזשהו תהליך ופולטים דו תחמוץ את הפחמה. אתם יודעים, שמעתם על זה, נשמנו. אבל זה קורה כל רגע, ובעצם כל רגע זה חשוף לאיזשהו בדיקה, ואפשר לבדוק את זה, לעשות את זה עם משהו, כן? אבל מה שעכשיו, המשפט שעכשיו אמרתי, לא הייתי חייב לומר אותו, אבל החלטתי לומר אותו, כן? אי אפשר להכריח שאני אגיד אותו, רק אתם או זה יכול להגיד שאמרתי אותו, בלי זה אי אפשר להוכיח שאני חייב לומר אותו. אני כן חייב לנשום למשל, אבל אני לא חייב לומר את המשפט הזה שעכשיו אמרתי, נכון? לכן אתם גם מקשיבים לי, כי אם הייתם יודעים מראש ואני הולך לומר, לא הייתם מקשיבים לי, נכון? אז יוצא שהדברים שהם קורים באופן חד פעמי, אין דרך אחרת אלא למסור אותם באמצעות מה? מסורת. יש תחומים שבהם המסורת חייבת להיות הסמכות היחידה, יש תחומים שבהם החוכמה חייבת להיות הסמכות היחידה. אין אפשרות לצאת מזה, ודיברנו על זה קצת. עכשיו יש תחומים שהם כאילו כביכול מעובבים, אבל באותם תחומים שאין חד משמעיות מוחלטת לחוכמה, אז צריך לעלות השערות. אז השכל יכול לעלות השערות כאלה והשערות אחרות, שאולי השכל לא יכול להכריע בהם. לעומת זאת, מסורת כן יכולה להכריע בהם. אז תראו, זה מה שהוא אומר. מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה של דברי נאמנים, אלא הבטיח כריסטוס שכלו עם עצמו כתוב חקר לראשית העולם ועד סופו. קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כי זה קשה. כשם שקשה לצייר לעצמו גם התקדמות העולם. הרי שני הדברים האלה ממש מצבנים מבחינה לוגית, כלומר מבחינה חשיבתית, לא לוגית. זאת אומרת, לחשוב על זה שהעולם קיים כי הוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא קיים, כי הוא קיים וכולי, המושג הזה, קדמות, הוא מושג שמעצבן את השכל. אף על פי שחייבים לומר אותו, זאת אומרת, ודיברנו על זה קצת, אני עכשיו אחזור על הדברים קצת, כן? ברור ש כשחושבים על זה, אז מי ברא את העולם? נגיד, משהו ברא את העולם. ומי ברא את משהו שברא את העולם? משהו שברא את משהו שברא את העולם. ומי ברא את המשהו שברא את המשהו שברא את המשהו שברא את העולם? אתם איתי? משהו? משהו, משהו. אז אני אומר, הוא משהו, משהו, כן? זה לא... אי אפשר... זה לא יוצא מזה. בסוף צריך להגיד שיש משהו שהוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים. קוראים לזה בעברית את המילה המעצבנת שקוראים לה קדמון. חייבים להניח שיש משהו שהוא קדמון, אף על פי שהשכל לא תופס את המושג קדמון. אתם איתי? אז חייבים להניח את הדבר הבלתי מתקבל על הדעת הזה שיש משהו קדמון. זאת אומרת, הקיום שלנו הוא מתחיל את הקיום, אנחנו חייבים להתחיל את הקיום משהו שהדעת לא סובלת אותו. אבל היא מחייבת אותו כי הניתוח מחייב את זה שנגיד שיש משהו שהוא קדמון, ואז כמובן על ה... תחרות מי מועמד להיות קדמון, אז יש שני מתחרים מרכזיים, או העולם או האל. כל זה מסקנה לוגית. אבל אין לנו הכרעה, כי שתי האופציות קיימות. ולכן הוא אומר שאתה לא יכול להכריע. תראו מה שהוא אומר. קשה לו...
אם העולם קדמון, אז אל הוא קיים או שהוא לא קדמון?
אם האל הוא לא קדמון, אז מה הוא שווה?
הוא חזק?
הוא חזק, בסדר. טוב, אתה יכול להגיד שהוא חזק, אבל הוא לא קדמון, אז כבר כדאי ללכת למי שלפניו.
אבל העולם הוא לא משהו מאוד, מישהו ישות.
כן, אז זה שאלה. בדרך כלל הפתרון הזה מבחינה לוגית זה אפשרות כזו. האם יש עולם עם אל, או יש עולם שהוא תלוי באיזשהו אל שקדם לו. יותר פשוט להגיד שיש אל שברא עולם, אבל גם כן אז מאוד קשה לדעת איך הוא ברא. זה אחד הבעיות הקשות שאנחנו לא מסתדרים איתם כל כך, להבין איך בדיוק קרתה הבריאה. אז לכן הכי הכי מסתדר לדעת זה שהעולם והאל קדמונים ביחד, או יותר נכון האל קדמון והיה לידו חומר קדמון שהוא יכל לעצב אותו כרצונו. זה מתקבל על דעתי, אבל הרב ביק לא מסכים איתי. והוא חושב שכל, הוא חושב כאותם אל שחושבים שאם נגיד שיש חומר יולי קדמון זה מערער על המוחלטות של האל, וזה כבר התפלספות שלא יעל לשעה כזו מוקדמת של היום. זאת אומרת, זה לא נצא מזה. אבל אני אומר לכם שמבחינה לוגית התחרות היא בין עולם שהוא קדמון, אף על פי שהמושג קדמון מעצבן, לבין אל קדמון, שגם זה מעצבן, שברא עולם. עכשיו, מה פירוש ברא עולם? האם הוא המציא את החומר יש מאין, שזה ממש מעצבן המחשבה הזאת, כי אנחנו כל כך מבינים את החומר כישות, ואנחנו חושבים מה החומר הוא יש מאין, זה נשמע משהו ממש גרנדיוזי. מה? כן, אבל אנחנו לא מבינים את זה, כן? אז באים המקובלים ומתחכמים ואומרים שזה יש מאין סוף, וזה כאילו פותרים את הבעיה. בעיניי, פילוסופית, הכי פשוט זה אותם הוגי דעות יהודיים, ברוך השם שיש כאלה, ויש לא מעט כאלה, שמוכנים לקבל, גם רבי יהודה הלוי וגם הרמב״ם. אנחנו נראה את זה תכף. שאומרים שאין בעיה לבוא ולהגיד שיש אל שהוא שולט לחלוטין בעולם החומרי, ושהיה לידו משהו, חומר שנתון למרותו המוחלטת של האל, שאיתו הוא עוצב את העולם.
גם החומר זה הקדמון?
כן.
קשה להגיד
שהקדוש
ברוך
הוא
ברא חומר?
כן.
למה?
כי דבר כל כך רוחני, קשה לנו להבין איך הוא יוצר משהו חומרי. איך מרוחני...
למה כל דבר חייב להיות
שכלי? תבין את זה איך שאתה רוצה. אתה יכול להבין לא עם השכל?
לא,
אתה
יודע איך להבין כל דבר. אתה יכול להגיד...
לא להבין כל דבר זה שיטה מקובלת. אני למשל לא מבין מה שאתה אומר עכשיו, אבל בסדר.
אם אתה נתקע, זה יכול להיות...
אם אתה נתקע, זה כדאי לך לנסות שלא תתקע. אז אני אומר שהדרך שאני לפחות, בשכל שלי, הכי פחות נתקע, ואני עדיין מרגיש שאני יהודי טוב, זה לבוא ולהגיד מה שעכשיו אמרתי. כי קשה מבחינה, תראו, ודאי לחכמי ימי הביניים, שיחסו לחומר כל כך הרבה בעיות וצרות, לבוא ולהגיד, הרע שייך לחומר, הכל היה חומר, חומר הוא פח הזבל של הפילוסופיה, של ימי הביניים. קשה, קשה, זה קשה. עכשיו, אתה אומר שאין ברירה, חייבים להגיד את זה, אז גם אני מוכן לקבל את זה. אבל אני אומר שיש לי ברירה, ויש לי ברירה לבוא להגיד משהו שמתקבל על דעתי, רק שהוא לא... טוב, תכף נראה. בואו, זה פסקה סמך זין, זה... אנחנו צריכים לסיים, טוב. אז רק נראה. קשה היה לו לצייר לעצמו את קדמות העולם, ורק ביונה מופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות, אבל אין לו הוכחה, אין לו הוכחה. לכן לא ראה צורך שואל בדבר לשאול דעות שאול לפניו, לא כיצד נתחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותן, היה משתמש בקשר ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בא. כדרך שעשה לבוא לחזק את הרעיון דבר קדמות עולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. זאת אומרת, יש פה, אין פה הכרעה חד משמעית. זה מה שהוא אומר עכשיו. וכי איזו הכרעה תתאחד מקום שיש מופת הגנאות. לכאורה, זה מה שיש לכל האנשים הפשוטים. כולם בטוחים שלפילוסופים יש הוכחה שמה? שהעולם קדמון. זאת אומרת, אין הוכחה. כי נמצא מעולם מופת משאלה איזו, יש באמת הוכחה חד משמעית שהעולם קדמון? אין. אין הוכחה כזו. ויבוא עמנואל קאנט, לפני 200 שנה ויותר קצת, ויוכיח שאי אפשר לא להוכיח שיש אל, או לא להוכיח שאין אל. כלומר, הבשורה הטובה שאי אפשר להוכיח שאין. הבשורה הטובה עוד יותר זה גם שאי אפשר להוכיח שמה שיש. אבל זה בדיוק, הוא הוכיח שאי אפשר להוכיח.
למה זה בשורה יותר טובה?
סתם בצחוק. לאנשים אחרים זה בשורה שהיא פחות טובה. זה אומר שהמושג אל הוא לא מושג שניתן להוכחה באמצעות כלים לוגיים. משום שאתה לא יכול להכריח את הקיום של האל מתוך ה... כן, המותנה, אנחנו מותנים. אנחנו, כל אחד מבין שאנחנו לא התחלנו את עצמנו. לפחות אני מבין את זה. כן, כל אחד מבין שאנחנו בני אדם, אנחנו לא אפילו לא יכולים להכריח בלוגיקה המוגבלת שלנו את המשהו שהוא מעבר, אנחנו קופצים מעל הפופיק של עצמנו, כי אנחנו בשכל סופי לא יכולים להוכיח משהו שהוא אין סופי. זה אני מבין בשכל סופי, שאני מוגבל בשכל הסופי לדבר רק על דברים שהם שייכים לעולם הסופי שלי. אני לא יכול לדבר על משהו שהוא מעבר לסופי, אני לא יכול להוכיח, אני יכול לעשות פוזה שהוכחתי וזה אני טוב, אבל זה לא, ואחר כך לעשות לכולם רגשות השם שהם לא מבינים מה שאמרתי, כן, זה בגדי המלך החדשים, הישנים, לא חשוב. אפשר ליצור אווירה כזו, אבל להוכיח אי אפשר להוכיח. אז אומר, בחינצה מעולם מופת משלה, חלילה, עכשיו אומר פה רבי יהודה הלוי, חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר שאוחר במופת שכלי. אין, התורה היא חייבת להיות בתואם עם ההיגיון האנושי. ואין שום דבר בתורה שהוא לא עולה בקנה אחד עם ההיגיון האנושי. אין שום דבר בתורה שהוא נגד השכל. לא כל מה שיש בתורה הוא יונק את תוקפו מהשכל. לא כל מה שכתוב בתורה הוא לוגיקה צרופה. יש הרבה דברים שבתורה שהם שייכים למרחבי חיים אחרים. אבל התורה היא לא נגד השכל. אין שום דבר בתורה שהוא נגד השכל. ולכן אני קורא את המשפט האחרון מחר בשבוע הבא. אילו, ועם כל זה, אילו ראה אדם המאמין בתורה, שלוש שורות אחרונות פה, כן? אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על היולי קדמון. מה זה היולי קדמון? זה חומר גלם ראשוני שהוא ממנו עוצב העולם בהיבטו החומרי. כן, היה צריך בדעה על היולי קדמון בצירוף דעה זו של עולמנו קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו, שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים ושונה השונים בו היו אדם ונוח. מבחינת קיום התורה מספיק כדי לקיים את התורה לא שהאל ברא את החומר. זה לא חיוני לתורה. מה שחיוני לתורה זה מה? שיש היסטוריה אנושית מסוימת, שהאל שולט במה שקורה בעולם שלנו באופן מוחלט, והוא בעל הבית. הרבה יותר משמעותי מלכנו מאשר מי שברא את החומר שלנו. לא.
כתוב בתורה,
בראשית ברא. בשביל זה יש פה, אתה רואה, שווה מורה נבוכים בית קפה. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, חלק שני, פרק קפה, שהקושייה איך להסביר בראשית ברא אלוקים, זה לא בהכרח ברא יש מאין. אפשר להגיד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהוא עיצב את השמיים ואת הארץ, שהקדוש ברוך הוא מעצב פנים. הוא לא חייב להיות קונסטרוקטור, הוא לא חייב להיות זה הוא אדריכל של העולם, אבל הוא, כדי לבנות את העולם הוא השתמש בחומר, הוא היה לו שליטה מוחלטת על החומר הזה, והוא עיצב אותו בצורה שהוא עיצב אותו, ולכן הוא בעל הבית. הוא בעל הבית, הוא לא צריך כדי להיות בעל הבית גם יכול לקנות חומרים ולבנות את הבית, ועדיין הוא יהיה באופן מוחלט בעל הבית. לכן הרמב״ם כותב שם בחלק שני של פרק קפה, ופה שוב אנחנו מוצאים את הרמב״ם ורבי יהודה הלוי אומרים את אותו דבר, כי זה הגיוני. מה הם אומרים? סתם עשיתי עכשיו פה מניפולציה, כי זה הגיוני, כן? לא. מה הם אומרים? הם אומרים כדי לקיים את התורה, וגם כדי להסביר את התורה, אם יש הכרח הגיוני להגיד, אז ברור שהתורה היא לא נגד ההיגיון. ברור שהקדוש ברוך הוא לקח בחשבון שבני אדם יחשבו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חשב, אני לא יודע מה מאז חושבים בעניין הזה, אבל הוא לקח, והם יבינו שהם יגיעו למסקנה שחייב להיות שהוא לא יצר את החומר, אלא יש חומר קדמון שהוא, מה עושה, שולט בו. ואז את כל התורה נסביר לפי זה, שברא זה לא יש מאין, אלא ברא זה עיצוב של יש מיש. הרמב״ם אומר את זה שהוא פירש הרבה פסוקים אחרים, כביכול לא כפשוטם, שהם יותר קשים, זה החלק הקל של הסיפור. הרבה יותר קשה לו להתמודד עם כל מיני האנשות של האל שקיימות במקרא. זה לדעת הרמב״ם יותר מסובך. והחלק הזה נתפס ביניו כחלק יחסית קל. טוב, אבל עוד נדבר על זה. אבל ברמה העקרונית יש פה הצהרה מאוד ברורה, שגם מתקבל על הדעת, למי שמוכן להשתמש בדעת, שברור מאוד שצריך להבין את התורה עם השכל שלנו, ואם השכל שלנו חייב א', ב', ג', ד', אז ברור שצריך לבנות את בניין התורה מעבר להבנה הזאת, כמו שהזכרתי לכם בזמנו אצל רס"ג, שאם התורה סותרת עוד דבר אני רואה עין בעין, עוד דבר שהוכח במופע שכלי, אז מה צריך לעשות? להוציא את הפסוק ממה? מפשוטו. וזה מה שאומרים.
זה דבר שמשתנה.
מה?
כאילו. לא אגיד שכל ההגיון האנושי משתנה, אבל כן משתנים דברים. למשל, ידיעת השם של הרמב"ם ורס"ג זה דבר שהיום אנחנו לא כל כך מאמינים בו.
נכון.
לפחות הכי קל.
נכון.
אז כאילו, לא כל דבר שהמוח
שלנו... השתבח שמו, בשביל הקדוש ברוך הוא נמצא על האקבר, באמת אקבר. זאת אומרת, אלוקים באמת גדול. והוא גדל. לא הוא גדל. ההבנה האנושית אותו גדלה. נכון. אנחנו יכולים להעיד עדות יותר מלאה על הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו מכירים הרבה יותר את חוכמתו. מאז שאנחנו מכירים את חוכמת הבריאה בקנה מידה פי כמה וכמה, אז יש לנו הרבה יותר התפיילס ממנו, למי שמבין את העסק. זאת אומרת, עיקר כשלמדתי פסיכולוגיה ולמדנו נוירולוגיה, אני הייתי בהתפיילס עצומה, הרבה יותר מאשר כשלמדתי כוזרי. לא בגלל שאין מה להתפעל מכל מה שכתוב פה, אבל פתאום קורא את זה. משהו. מה שהולך פה בפנים, זה בעיניי, מי שרוצה ללמוד אמונה, שילמד, נוירולוגיה, מד... איזה המצאות, מבריק, אני אומר לכם. לא, באמת, זה לא... מתוחכם, מבריק, משהו. אז תחשבו על זה, המחשב הזה...